שלום לכולנו. בפעם האחרונה ראינו את פרק ב' בספר שופטים. ראינו את הפסוקים החל מפסוק ו', אני אחזור בקצרה על התהליך שהפסוקים האלה ככה נוכחים בו, או מציגים אותו, ומשם אנחנו נרד היום לפרט קצת יותר מעבר למה שראינו בפעם הקודמת. יש כאן חמישה פסוקים שבאופן פשוט אתה שואל מה הם עושים כאן. זאת אומרת, יש פה פסוקים שמתארים את יהושע שמשלח את העם, כן? והלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ולאחר מכן תיאור העובדה שעבדו את השם כל ימי יהושע והזקנים לאחריו, מות יהושע, מקום קבורתו, ומה שקורה לאחר מכן, ויקום דור אחריהם אשר לא ידעו את השם ואת המעשה אשר עשה לישראל. אנחנו שאלנו, מה פשר התיאור שהוא לא שייך לספר? אנחנו כבר בתקופה אחרת, פתאום חוזרים לספר יהושע, מספרים איזשהו סיפור ותיאור שהוא לא שייך לתקופה. יש פה איזו חזרה לאחור. שאלנו מה היא, והתשובה הייתה בהצבעה על איזשהו כלי שאפשר לראות את הנוכחות שלו ביותר ממקום אחד, שבו המקרא מתאר איזו מציאות שלא במקומה, אבל אתה מסתכל אחורה ואתה רואה, רגע, היא מחזירה אותנו לאירוע שכבר היה, והיא חוזרת עליו כמעט מילה במילה, או מבחינת התוכן, או מבחינת הסיפור, זה אותו סיפור. ואז אתה שואל, טוב, אז למה לחזור? התשובה היא שיש כאן חזרה מצד אחד על העובדות, על הנתונים הבסיסיים, אבל זו חזרה בפרספקטיבה אחרת. והתיאור הזה הופך להיות ליבו של העניין, ליבו של הסיפור. זאת אומרת, המקרא רוצה להחזיר אותי לאיזשהו מקום, רוצה לספר לי איזשהו אירוע שכבר ראינו בו, אבל הוא מחזיר אותי אליו ממקום אחר. ממש כמו אדם שמסתכל אחורה על אירועים שהיו לו פעם. וכשהוא היה נוכח בהם, הוא הבין אותם בצורה מסוימת. וכשהוא מגיע לשלב אחר בחיים, הוא מסתכל עליהם אחורה, הוא פתאום מבין שמה? שהאירוע הזה היה אירוע מכונן ל כל התהליך שהיה מכאן ואילך. אני יכול לתת דוגמאות אינספור. סתם ניתן דוגמה לסבר את האוזן. אדם עובר טרגדיה. ניקח טרגדיה פשוטה יחסית. מפטרים אותו מן העבודה. אז אם הוא יתאר את האירוע בפריזמה של התקופה שלאחר הפיתורים, ולאן זה הביא אותו ומה זה גרם לו, איזה אירוע יש כאן? הרבה פעמים טרגדיה בכל קנה מידה. אבל הרבה פעמים אירוע שכזה הוא מוביל את האדם בעצם לסגור מעגל, לפתוח מעגלים חדשים. ואם הוא ילך עוד 10 שנים קדימה, לא פעם הוא יוכל לראות באירוע הוא נקודת ציון ששינתה את חייו והביאה אותו למקומות חדשים לגמרי, הרבה יותר משמעותיים מאלה שהיו לפני כן. כי בעצם נסגרה תקופה שבה הוא שיחק על מגרש אחד, אולי נאמר, קטן יחסית למקום שהוא הגיע אליו לאחר מכן, ועכשיו הוא קפץ למקום חדש לגמרי. אז אתה שואל, האירוע הזה, מה פשר או מה פשרו של האירוע? והתשובה תהיה, תלוי בפרספקטיבה. רואים איך? וברור לגמרי שכשעוברים עוד שלב בחיים, פתאום מסתכלים אחורה ואומרים, וואו, בשלב הקודם ניתחתי את האירוע הזה בצורה מסוימת, עכשיו בטווח ארוך יותר הוא מתחבר לדברים נוספים ואני מבין אותו אחרת לגמרי. מכירים דברים כאלה? אני אומר, הרבה פעמים אנחנו שופטים את ההיסטוריה בראייה מאוד צרה, ורואים אירוע ורואים את התוצאות שלו ואומרים, הנה אתם רואים ככה, וכל אחד אומר לשני, אמרתי לך בשלב שלו. וקצת סבלנות וקצת ענווה לראות עין בעין את התהליכים פרספקטיבה יותר רחבה. אתה מביא אותך למחשבות חדשות לגמרי, ולא הבנת שום דבר. לא הבנת. מה זאת אומרת, לא הבנתי, אבל זה מה שראיתי. נכון, זה מה שראית ממבט מסוים. אבל כשאתה הולך למקום אחר, אתה פתאום רואה מבט אחר. אתה הולך לפרספקטיבה עוד יותר רחוקה. פתאום דברים מקבלים משמעות שלישית. יש הרבה תהליכים היסטוריים שכשאתה נוכח בהם, אין לך יכולת לשפוט. אלא אם כן, יש לך יכולת ניתוח כזאת שאתה מסוגל להתרחק 100 מטר מהם ולתצפת עליהם בפרספקטיבה ארוכת טווח ולנתח תהליכים, אבל זה כלי עבודה שאם אין לך את ההליכה למקום ההוא, אז אתה... אני חושב שזה חלק מהמושג נבואה, אבל בואו נניח לזה. מה זה נבואה? אני חושב שמשהו ממנה נמצא במקום הזה. יכולת להסתכל על ההווה באיזושהי ראייה הרבה הרבה יותר רחבה, שהיא לא רק איזה משהו ממרומים שככה בא אל האדם וטורף אותו כאילו, או מביא אותו לאיזשהו מקום שהוא לא שייך אליו, זה משהו שהוא שייך לעולם הרוחני של האדם, אבל בואו נניח כרגע. בסדר? רואים. טוב, זה היה ככה איזה כמה דברים אגב. אורחה, אז אם כן, אנחנו מבינים שמה, שהפסוקים הללו הם פסוקים שמחזירים אותנו לסוף תקופת ספר יהושע. אני חילקתי לכם איזושהי מעין טבלה כזאת שמעמידה זה לעומת זה, את הפסוקים שבהם שולח יהושע את העם איש לנחלתו, גם כאן וגם כאן. לא אחזור על הדברים, רק אומר את הפריזמה, וממנה נרד לפרטים. במקום הזה אנחנו חתמנו. הפסוקים בספר יהושע מתארים את יהושע, כן, השולח את העם איש לנחלתו, הוא מכין אותם לתקופה הבאה. החל במעמד הגדול בשכם, והדברים שהוא אומר, אתם רוצים לעבוד, לא רוצים לעבוד, אני וביתי נעבוד, איזושהי העברה של האחריות אליהם. אין מנהיג, אין מי שיגיד לכם מה לעשות, מתי לעשות, האחריות עוברת אליכם. ממש כמו ילד או נער שסיים תיכון, ועד עכשיו היה לו מורה, מחנך, רב, צמוד, ואמר לו ופסק לו ונתנו על הראש כשצריך וכן הלאה. והוא עכשיו הולך למקום שבהיבטים האלה לפחות אף אחד לא יגיד לו שום דבר. הוא מתגייס לצבא, הולך לאיזושהי מסגרת שבה זהו, אין כבר מי שיעמוד ויאמר. והמקום הזה, זה מעין העמידה של יהושע מולם וה... ההכנה שלו אליהם בדרך המיוחדת. עכשיו, אז אם כן, זוהי נקודת הפתיחה, ואז הוא משלח את העם איש לנחלתו. ולאחר מכן הוא מת, והמיטה היא בדיוק השלב הבא, כי הוא שילח אותם, אמר את הדברים שקודם לכן, שילח אותם והכין אותם למיטה ולקבורה, שהיא התרחקות מיהושע, אבל זה בדיוק לב הסיפור. ברור שיהושע לא עומד לחיות לעד, אבל... בדיוק לאירועים האלה הוא הכין אותם. ואז החתימה היא, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים. הנה ההכנות האלה הועילו. ההזרמה, ההזרקה או ההשראה, או איך שנקרא למה שהיה כאן בין יהושע לעם, הוא הוכיח את עצמו. ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי השם אשר עשה לישראל. כל אחד כשהוא קורא טוב את הפסוקים האלה, הוא שומע את ההן, ובכלל, הן אתה שומע גם את הלב. זאת אומרת, ההן הוא מוגדר, אבל זה הן, זה התנועה של הפסוקים, זה פוזיטיב, זה לא נגטיב. אז זה דבר אחד. ומאידך, חוזר ספר שופטים, בדיוק לאותם אירועים, אבל יש לו כבר עוד כמה, עשרות שנים, אולי יותר, לראות לאן הדברים הלכו. ואז באיזושהי תפיסה, ככה, בראייה רחבה יותר, הדברים מקבלים תמונות אחרות. ויהושע משלח את העם, והם עובדים את השם כל ימי יהושע, אולי דומה למה שנאמר לפני כן, אבל יהושע מת, וקוברים אותו בגבול נחלתו, וזה מופיע אחרי התיאור של העבודה, ולא לפני. תיאור העבודה זה חלק מהתוכנית, הייתי אומר, של יהושע, שמשלח את העם, ושהעם יעבוד. אבל... לאחר מכן, בפסוק השלישי, יש תיאור מציאות, יהושע מת, וקברו אותו. ואז מה? מתואר פסוק נוסף, וגם כל הדור ההוא נאספו אליו אותה. ויקום דור אחר אחרים אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ואז בעצם אומרים, אבל כל זה נגמר. זה היסטוריה. ועכשיו אנחנו הולכים למקום שהוא כבר אחרי הנתק מיהושע, ואז לא ידעו, דור אחר לא ידעו את השם, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ומכאן הדרך קצרה לכל התיאורים לאחר מכן. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוקי אבותם המוציא אותם, ויעזבו את השם וכו' וכו', ויעזבו ויחרף השם. כל הפסוקים שיופיעו בהמשך. בסדר? עכשיו אני רוצה שנשים לב איך הדברים האלה לא נעצרים רק במבנה של פסוקים או באמירה כוללת, אלא אפשר לפרוע אותם בקריאה ככה מקשיבה לפסוקים, ונראה איך המעבר הוא גם מקרין על הניסוחים ועל התיאורים ממש עד לרמה של הפרטים. בסדר? אז בואו נראה. התיאור הראשון, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. שימו לב, יהושע משלח. רגע, ומה עם העם? משולח. זה כתוב? לא, למה זה לא כתוב? כי הנושא הוא התוכנית של יהושע, הנושא הוא המגמה, זה לא המימוש. אז זה באמת לא כתוב. ושימו לב, בספר שופטים, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. לא מסתפקים בתיאור שהוא משלח, אלא ממשיכים ואומרים, העם אכן הלך. טוב. עכשיו בואו נלך עוד צד. יהושע משלח את העם, שימו לב, העם מגלם את הממד האנושי, שהוא גם נרקם כלאום, בניגוד לישראל, שמתאר את הזהות המיוחדת כישראל או כבניו של ישראל, שמחזיר אותנו לנקודת הראשית המיוחדת לנו עם השם הפרטי. פה זה תיאור של עם. עם זה גם ביטוי שנכון בכל העמים, הוא לא מיוחד לנו. כשאני אומר עם, אני בעצם מדבר על כל האנושות, כאילו כל העמים, ומישהו שאל, על איזה עם אתה מדבר? עם ישראל. אבל כשאמרתי את המילה עם או עם, דיברתי על משהו שהוא מתאר את את המימד האנושי עוד קודם לזהות. את עצם המסגרת הזאת שחוברים ביחד אנשים, סביב תרבות, סביב קשר, סביב כל מה שרוקם אנשים ביחד. ומתארים את זה במובן הבסיסי שלו, בלי, כמו שאמרתי, תעודת זהות. אז אם כן, יהושע משלח את העם במובן האנושי הזה, שהעם כרגע נמצא במקום שרוצה את הנחלה, לא רוצה את כל הדברים הגדולים. שימו לב, וישלח יהושע את העם בספר שופטים, הביטוי הבא, וילכו. כשכתוב אגב וילכו, כשכתוב על מישהו שהוא הולך, זה איזשהו תיאור של תנועה. יוצא ממקום מסוים ועובר למקום אחר. נע, נמצא בתהליך. ממש, תבדקו, תראו בכל מקום שיש את המילה ללכת, זה לנוע. מה?
באופן רעיוני או פיזי?
באופן רעיוני. פיזי, הרבה פעמים, אבל הפיזי הזה, למה הוא נכתב? כי הוא גם מגלם איזושהי תנועה. אני הלכתי מפה לפה. אז כן, בדיוק השבוע עסקתי בזה, או שבוע שעבר, באלי שאומר לשמואל, שוב שכב, שהוא בא, קם אליו. לא כתוב, וישוב וישכב, וילך וישכב. והוילך הזה הוא משמעותי, והוא נרקם שם בכל התיאורים. הוא לא בדיוק עושה מה שאלי אמר. אלי אמר לו, שוב, והוא וילך. מאוהר, רגע, מה קורה? משהו פה לא מסתדר. ובשלבים הבאים אנחנו נראה איך ייווצר פער כזה ששמואל אומר, רגע, משהו פה לא מובן, לא מוסבר. ואם בפעם הראשונה ממיטתו הוא אמר, הנני, והיה רוצה ללי, בפעם השנייה הוא כבר לא יגיד, הנני, וגם לא כתוב והיה רוץ, וכתוב ויקום שמואל. בפעם הראשונה לא כתוב שמואל, כתוב הנני והיה רוץ. השם שלו, העצמיות שלו היא לא חלק מהסיפור. אבל אחרי הוילך הזה, שהוא קצת פורש ושואל את עצמו רגע מה קורה פה, והוא נוכח, ההליכה היא זה לעזוב מקום וללכת למקום אחר. עשרות מקומות אפשר אני לפחות רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, את התיאור הזה, וגם פה. אז אם כן, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל, יש פה איזה תיאור של תנועה, ובואו נשים לב, בני ישראל מגלם את הזהות הבסיסית שלהם כבניו של ישראל, שהיא בעצם לא לאומית. היא לא מתחילה מהמקום הלאומי. בני ישראל זה לא המימד הלאומי שקשור לרקימת החיים האנושיים עם הדבק, כמו שאמרתי, שהוא נכון לכל אומות העולם. ומשמע שיש פה הליכה איש לנחלתו ממקום של זהות יסוד. וכמעט הייתי אומר שיהושע תכנן שהעם ילך לנחלתו, ולפתע מה מתברר? שבני ישראל הולכים איש לנחלתו. זאת אומרת, בני ישראל הולכים כל אחד למקום שלו, מהמקום של הזהות שהיא שותפה במקום הפרטי. אם תשאל איפה העולם שלהם, איפה הזהות שלהם, איפה, הולכים לעולם אישי, פרטי, כל אחד לנחלה שלו, לא רק בעולם הלאומי, גם בעולם הרוחני. אם נקרא לזה, גם עבודת השם שלהם נמצאת שם, גם הממדים שקשורים לזהות, הם איש לנחלתו.
דווקא בני ישראל זה משהו יותר מאוחד מסתם אב. בני ישראל זה בנים של אותו אב.
כן, אבל אתה, נכון, בני ישראל זה מקום, איך הגדרת אותו?
הבנים של אותו אב.
נכון, אבל אתה רואה מיד איש לנחלתו, שהבנים האלה בעצם כרגע לא הולכים למקום של חבירה ביחד, אלא דווקא זה הולך למקום של ההתפצלות. זה באמת מקום משמעותי, המקום הזה במובן הזהותי, אבל הוא בדיוק הולך למקום אחר. לרשת את הארץ.
אבל למה, הדגש של ישראל מול עם זה יותר מובן שיותר
נאמנות לקדוש
ברוך הוא.
יותר מה?
עם ישראל יותר מדגיש את הנאמנות שלנו עם הקדוש ברוך הוא מאשרנו.
אני לא הייתי מגדיר נאמנות, הייתי אומר שזה מגלם את המגרש שבאמת חלק ממנו זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא. זה נכון. לא שבעם אין עמידה, אבל בעם זה פחות הנושא. או זה יכול להיות כן, יכול להיות לא. פה זה כל המסע, הייתי אומר, של בית יעקב, והם כבניו, כמשפחת בית יעקב, לא בית, אלא בני יעקב, היא נמצאת פה ונוכחת. אז באמת באופן פשוט, חלק ממנה, משאלת הזהות, שמה את הקדוש ברוך הוא גם בתוך התמונה. יחד עם זה, תמיד השאלה תהיה לא רק מה כתוב פה, אלא מה מתואר ביחס לבני ישראל. יכול להיות שיהיה תואר ציר של התרחקות. כאילו, אתה מדבר על בני ישראל, אני במילים אחרות אומר, בני ישראל זה המרחב של הזהות. לאן לוקחים אותו, זו שאלה פתוחה, ובכל מקום אפשר לקחת אותו למקום אחר. אתה יכול לבנות איתו, אתה יכול להתרחק איתו. עכשיו, לא הייתי קורא לזה התרחקות, באיזשהו מובן מוחלט. הייתי אומר, הם הולכים איש לנחלתו, בני ישראל, זה הופך להיות הליכה משמעותית, כל אחד לנחלה שלו, גם במגרש של הזהות.
כן, אבל
אפשר
לכתוב לי, אז אתה אפשר לחושב שאתה, הלכו ישראל, והלכו איש לנחלתו.
נכון, אז זה בדיוק מה שרציתי לומר, שאם היה כתוב הלכו, אז בני אדם הלכו, או עם הלך, במובן הלאומי, יש קצת פחות לאומיות. ומה קורה במובן הרוחני? מה קורה בתפיסות העולם הערכיות, בעולם המחשבות שלהם? זה לא נגע שם. כאילו המחשבות נשארו כמו הקונספציות של ספר יהושע וכיבוש וכולם ביחד ועם ישראל. אז באים ואומרים לך, לא, בני ישראל הלכו איש לנחלתו, זה אומר שגם מה שקשור למקום הערכי הזה, לסולם הערכים של העם, גם הוא נע למקום של איש לנחלתו. במילים אחרות, תשאל אותם מהם התורות הרוחניות שלהם, נתרגם את זה למעשה. הן שונות מהתורות הרוחניות של ספר יהושע. מכיוון שפה זה איש לנחלתו, זה משהו אחר.
ככה זה כולם, אבל...
מה?
זה חייב להיות ככה, אבל זה לא כאילו...
אני רק רוצה לומר שהמילים, המילים גם, זה לא רק...
כן, אבל אני חושב שאומר, התנ"ך מציג את זה, מי שכתב ספר שופטי מציג את זה בתור איזשהו ביקורת כזו, על...
לא ביקורת, שיקוף.
הסתכלות כאילו שהמצב הזה הוא פחות מתוקן.
אני לא אומר פחות, לא אומר פחות מתוקן, אני אומר, יהיו לו השלכות, אני מאיר על כך שיש פה פער, שאי אפשר לברוח ממנו. וישלח יהושע את העם, איש לנחלתו, כתוב בספר שופטים, ובספר יהושע, בספר שופטים, וישלח יהושע את העם, והמתואר גם מה קרה בפועל, ואתה רואה, הייתי מצפה, ויהיה לך עם, איש לנחלתו. עכשיו, גם אם אתה רוצה, העם זה קולקטיב, הוא מדבר עליהם כעם, כקולקטיב, ופה וישלח את העם גם, ובפועל זה מתפצל, ומתפצל גם בעולם הרוחני, ואולי זה מתבקש, אבל בכל אופן זה הבחנה שהמקרא מצייר אותה, ואתה רואה את הפער בצורה מובהקת. הוא תכנן משהו אחד, וקורה משהו אחר. אבל בואו ניתן לזה להמשיך לדבר, לפסוקים. אבל אתה שומע את התיאור שקשה לך אימה, הוא נראה על פניו. הוא נראה פשוט. אז אם כן, לרשת, כן, הם הולכים לרשת את הארץ. שימו לב, הביטוי לרשת את הארץ מביא, לוקח את זה לאיזה מקום.
יש להם מטרה, לא סתם
מוכרים. נכון. זאת אומרת, איש לנחלתו, לרשת את הארץ. אגב, הביטוי ירושה הוא ביטוי מאוד מעניין. אנחנו רואים את המילה לרשת, היא גם בהמשכיות הדורות, נכון? אב, הבן יורש את אביו.
וגם מסמל על תקופה.
וגם, מה? רק שנייה אחת. בן יורש את אביו, נכון? והעם יורש את הכנעני. מה? אבל פה מה זה לרשת? אז באמת אפשר להגיד שהנושא הוא לא להוריש, לא ההוצאה של מישהו אחר, אלא החיבור של ישראל, נכון? זה אולי נראה, נכון, החיבור של ישראל הפוזיטיבי, ואז באמת יש פה משהו שמגלם את הקשר, מגלם את השייכות לארץ, נכון? שייכות לארץ, אבל מהמקום האישי. כל אחד ממקומו שייך אל הארץ. הייתי אומר, כן, יש פה ארץ ישראל בפריזמה לא לאומית, אלא עבודת השם פרטית יותר, אישית. בסדר? מיוחדת לכל אחד בנחלתו. יפה. עכשיו בואו נמשיך. פסוק השני בספר, כן, בספר יהושע, והיא אחרי הדברים האלה, וימת יהושע בן נון עבד השם. הביטוי ויהי אחרי הדברים האלה, הוא לוקח את המיטה והופך אותה לא להיות נתק, אלא להיות מיטה שהכינו את כל הדברים האלה, הכינו ובעצם הפכנו אותה להיות חלק מאיזה פרספקטיבה המיטה, נכון? לא כאירוע שעומד בפני עצמו. ואילו בספר שופטים, וימת יהושע בן נון. וימת. כן, הוא מת. והניתוק אירע, ולא מתארים את ההכנות אחרי שישלח את העם של נחלתו, אחרי התוכניות. זה לא אחרי התוכניות, זה הייתי אומר אחרי התוכניות, אבל כשבר, כמקום אחר. בואו נחזור רגע לפסוק שאצלנו הוא נמצא בספר שופטים, ואילו בספר יהושע הוא מופיע כפסוק אחרון. ובואו נראה את ההבדל המאוד מעניין ומרתק שביניהם. בספר יהושע כתוב כך, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים. שימו לב, הפסוק אמרנו הוא חיתום, הוא התכלית, הוא נכון, הוא השיא של התיאור. ויעבוד ישראל את השם. מה כתוב בספר שופטים? ויעבדו העם את השם. מה אני שומע?
דווקא העם יותר...
אתם שומעים פה דבר מאוד מעניין. בספר, שמה זה ויעבוד, תראו כמה הבדלים. בספר יהושע, ויעבוד ישראל את השם. אז בואו נלך למילים. ויעבוד זה ביחד. ישראל זה לא בני ישראל, זה מקום של זהות מאוד גבוה ראשוני, עוד לפני ההתפרטות, נכון? איזושהי אחיזה במקום של הקולקטיב, כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את מעשה השם. יפה. טוב, זה תיאור גבוה, תיאור ממקום ראשוני גבוה. מה קורה בספר שופטים? ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, אז מה זה ויעבדו העם? הייתי אומר שיש פה איזה תיאור של עבודת השם ממקום לאומי ולא ממקום של ישראל. הייתי אומר, ראה מחבר ספר שופטים בפרספקטיבה את מה שהיה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא ישראל עבדו את השם, זה העם. ולא עבד, אלא עבדו. ובמילים אחרות, הוא בא ואומר, הרושם שהיה בעקבות ספר יהושע הוא לא עמוק כל כך, הוא לא נוגע במקום של הזהות, הוא לא נוגע בעומקים, בוודאי לא במקום של האחד, שכולנו שם אחד, הוא מבחוץ יותר. הוא משהו התארגנות לאומית, והוא גם ויעבדו בלשון רבים, אין פה איזה משהו מאוחד, מחובר, אלא הרבה אנשים שעובדים ביחד.
העם, עבדו ישראל זה יותר בכלל, כל ישראל עובדים ביחד, אבל זה לא נוגע בפרט. ויעבדו העם, יעבדו העם, זה הכל יחיד ויחיד עובד את השם, בדיוק להפך. עבדת השם יותר, לא יודע אם יותר, אבל עבדת השם שכל יחיד ויחיד.
בלי קשר לכלל ישראל.
קודם כל...
לא,
קודם כל אתה צודק, אתה צודק. אתה מאיר הערה שהיא לא עומדת בסתירה. אני חושב שהיא ממש משלימה את התמונה ואני מודה עליה. אבל יש פה, צריך להבין שברגע שזה לא יותר ופחות עם וישראל, אלא זה משהו אחר. וכל דבר לוקח למקום אחר ויש בו את מה שיש בו וחסר בו את מה שחסר בו. אז בואו עכשיו נראה את ההיפוך ואת מה שאתה תיארת. ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, אז נמצאים באיזשהו מקום של הקולקטיב, נכון? והקולקטיב הזהותי, משהו גבוה גבוה, אבל תשאל בן אדם, תגיד לי, איפה זה פוגש אותך, מה הוא יגיד? שם זה פוגש אותי, איפה ש... נכון? זה לא פוגש אותי כאן ועכשיו, בחיים, במקום שאני נמצא בו, נכון? אתה רואה את זה? זה מה שאמרת. תן לי רגע לראות את כל התמונה ואני... אז אם כן, זה בספר... יהושע, ואז יש מקום זהותי גבוה, אבל הוא מעל החיים, הוא מעל המקום של הפרט, היחיד, החיים היומיומיים, והוא נמצא במקום המשותף בישראל, אפילו לא בני ישראל. מגיעים לספר שופטים, ושם, זה מה שאני רוצה לומר, מסתכלים עכשיו על התיאורים הללו, וכבר לא רואים אותם. זאת אומרת, אין, ופה אני רוצה להגיד שבפרספקטיבה, זה מעניין, באמת יש פה שאלה מעניינת, אבל בתוך איזושהי ראייה של פרספקטיבה, אז בעצם מסתכלים על המקום הגבוה הוא, ואומרים, עכשיו הוא לא נראה משמעותי בעינינו. הוא לא משמעותי. מהעיניים שלנו בספר שופטים, המקום הזה, טוב, זו שאלה מאוד מעניינת, מה זה אומר שהוא לא היה, או שבראייה של מחבר ספר שופטים הוא לא משמעותי? באמת שאלה מאוד מעניינת. בואו נראה עוד חוליות ונענה עליה באמת באיזושהי תמונה כוללת יותר, אבל הערת פה דבר מאוד חשוב ומעניין, בואו נראה עוד קצת נרקום. בכל אופן, אז אם כן ויעבדו העם, את השם כל ימי יהושע, אז אני יכול ללכת לכיוון שבסופו של דבר, אולי זה הדבר הפשוט יותר. רואים לאן זה הולך, בסופו של דבר זה הולך למקום של העם ושל יחידים, ואם תרצו, בספר יהושע כתוב, כל הזקנים אשר יחיו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את מעשה השם. מה כתוב בספר שופטים? אשר ראו את מעשה, את כל מעשה השם. שמה אשר ידעו את כל מעשה השם ופה אשר ראו. מה ההבדל בין ידעו לראו?
ידעו הרבה יותר עמוק.
ידעו זה מפגש פנימי. ראו זה מבחוץ. בספר יהושע את מעשה השם אשר עשה לישראל. אתה אומר את המעשה כשלעצמו ואת הידיעה שלו. ובספר שופטים אין כבר את הידיעה, זה רק ראייה, זה משהו תבניתי, אני רואה את זה יותר מבחוץ, ואז כבר איכות היא נמדדת בעובדה שהוא גדול, באיזושהי משהו תבניתי כזה. זה גדול, אבל רגע, אבל זה לא פנימי כבר, זה תיאור מבחוץ, זה לא תיאור מבפנים. ואז המילה שמפצה קצת על המעבר מהידיעה לראייה, זה המילה גדול. והנה לנו עוד פעם תמונה, שמה? שמשהו מהזוהר של הימים האלה כבר לא נמצא שם. נכון? כאילו אם הייתי, כשהיינו בתוך, כמו שאמרתי בפרספקטיבה, כשהיינו בספר יהושע, התפעלנו מהדבר הזה. עוברים לספר שופטים, אומרים, אתה רואה לאן זה הולך? אתה אומר, אל תתפעל כל כך. זה לא ישראל, זה העם. עכשיו, העם מצד אחד זה מקום יותר פרטי, כאילו, בריבוי שלו ומקום יותר אנושי. אבל זה איזושהי תביעה של אנושיות, והליכה למקום הזה, וממילא כשנמצאים פה, אז המקום של ישראל הוא כבר לא נוכח, הוא פחות משמעותי, כבר לא רואים אותו. הוא לא הנושא בפריזמה החדשה. ואנחנו גם את ההיסטוריה של ספר יהושע, שימו לב, יש כבר פחות התפעלות, נמצאים במקום אחר, הדור. ומה שהתפעל, מה שהייתה התפעלות ממנו בספר יהושע, אשר ידעו את כל מעשה השם, אין כבר התפעלות בספר שופטים, מה שראו את המעשה הגדול, והוא עוד רגע התפוגג, כי אין לו כוח להחזיק מעמד. ולכן הוא גם לא ייקח אותו כידיעה, כי ידיעה היא נשארת, אבל ראייה היא עוזבת שוכחי, והכל נגמר. רואים את התמונה? בסדר? יפה. בואו נמשיך. אז אם כן, מה?
יש אולי עוד הבדל בין ואשר לאשר. ואשר זה מחבל. ספר יהושע זה מחבל לאישיות עצמה של יהושע. כל ימי יהושע והזקנים, ואשר ידעו. כאילו זה משהו אחד.
נכון.
ביהושע ובשופטים זה אשר ראו. רק את ה... כאילו זה שתי דברים מפרדים.
יפה. זאת אומרת, נגיד ככה. בספר יהושע, אתה אומר ככה, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע. וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע, ואז ואשר ידעו זה עוד ידיעה שהיא חולקת רשות לעצמה והיא חשובה. היא כתובה לא סתם אשר יאריכו ימים, ואשר כאילו איזה מין תיאור חדש שהוא חשוב, עומד בפני עצמו. בספר שופטים הידיעה הזאת היא לא חשובה כל כך, כי היא כבר מתמסמסת, כבר נמצאים במקום אחר. ואז אתה אומר, ויעבדו את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע, ואז אשר ראו את מעשה השם, זה לא ידיעה חדשה, אלא רק חיווי, מי הם הזקנים אשר ראו? זה בעצם לתאר ולזהות אותם, ולא ידיעה חדשה שחולקת רשות לעצמה כגורם חדש ונוכח. שומעים? נכון? צריך לדעת שהצורת כתיבה, הרבה פעמים אתה כותב, אחרי הכל, מבחינת העובדות זה אותו דבר. זה לא שינה את העובדות, אבל זה כתיבה אחרת. זה כתיבה שיכולה לספר עובדה בצורה לא מועצמת, ויכולה לספר עובדה בצורה מועצמת. אם אתם רוצים, דיברתי הרגע על שמואל, אז כמו כתוב בפעם הראשונה, ויקרא השם אל שמואל, ואז שמואל עונה, הנני וכו'. בפעם השנייה כתוב, ויקרא השם אל שמואל, שמואל. כתוב את המילה שמואל. אני אקרא את זה מדויק יותר. ככה זה כתוב. ויקרא השם אל שמואל, ויאמר הנני, בפעם הראשונה. אחרי ששמואל נמצא בעצמה, ויוסף השם קרוא עוד, שמואל, מה ההבדל ביניהם? זה אותו דבר. אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא קרא שמואל. אז מה ההבדל בין שני התיאורים? בתיאור הראשון זה כתוב כסיפור. אז יש פה משהו שלא הוא עצם, לא קיבל, לא חלק רשות. המפגש שלי איתו הוא בגוף לא ישיר. אבל שאומרים, ויאמר, ויוסף השם קרוא עוד, שמואל, פתאום המילה שמואל היא מקבלת נוכחות ישירה, עכשיו הוא קורא לו. לא שמישהו מספר שהוא קרא לו. אז העצימות היא הרבה יותר גבוהה. נכון? כמו שאתה מדבר עם בן אדם, זה סוג עצימות, שאתה יכול לראות אותה רק אם אתה הופך אותה לאירוע חי. זה כמו שאני אומר אלה, אני אומר למישהו, אני אומר למישהו, תלך לשם. או, שמתארים את זה, אני אומר, נגיד, הוא אמר לראובן ללכת לשם. אפשרות אחרת, הוא אמר אליו, ראובן, אומרים את המילה ראובן, ואחרי זה אומרים את האמירה הנוספת. המילה ראובן, מה היא עושה פה? היא יוצרת אירוע. מישהו עכשיו קראו לו ראובן, ועד שהוא לא יענה מה, המילה ראובן מנסרת את חלל האוויר ומחכה שמישהו יגיב, נכון? אז שומעים את הצורת כתיבה הזאת, שכשאתה מחיה אותה, פתאום אתה רואה שזה הולך למקום אחר. ההבדלים האלה הם נראים לנו לפעמים טכניים, אבל אם אתה הופך אותם להיות אירוע חי, אתה פתאום מבין שזה שונה מאוד. שומע את הדוגמאות, ואפשר בכל מקום לקחת ולראות עד כמה הם משמעותיים. אז בואו נמשיך. אז זה הוואשר הזה. אמרתי, זה אותם עובדות, אבל זה מקום אחר. בואו נראה עוד קצת. אז אם כן, וישלח, סליחה רגע אחד, ויעבוד ישראל ביהושע, ואשר ידעו, וכן הלאה. כן. הפסוק, טוב, יש פה משהו שאין לי והוא מספיק כל כך, בפסוק למד, או בוא, כן, פסוק חפתת ראינו, פסוק למד, ויקברו אותו, את יהושע, בגבול נחלתו, בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, מצפון להרגש. בספר שופטים, ויקברו אותו, בגבול נחלתו, בתמנת חרס. עכשיו, זו מילה אחרת לגמרי. סרח, סרח העודף, נכון? מה זה סרח העודף? משהו... מה? משהו שנמצא בקצה כאילו. זה צריך יותר, לא עיינתי כל כך.
אפשר לומר כמו...
משהו מיותר.
אפשר לומר, מפרשים פה, נזכתי קצת דרך שהוא כותב שהשם של המקום, חילון שמופיע מדרש, זה סרח. וחרס זה על שם הנס שנעשה ליהושע עם השמש. זה לכאורה קצת סותר את כל המהלך, כי חרס זה מבטא יותר את ה... חרס זה הפירוש המילולי זה שמש, זה כאילו מבטא יותר את התפארת, הגדולה, ההשפעה הגדולה של יהושע.
אפשר לומר, סרח אשר זה קשור לסרח בת אשר, שזה סמל המשכיות, סמל ל... אישה חיה את כל הזמן, והיא, כמו שאנחנו אומרים, שיהושע זה כאילו, אנחנו מסתכלים עכשיו בתור שהוא מרכז העניינים והוא חי, והכל סביבו, הכל הולך ישר. תמנת חרס זה כבר מתחיל להישבר. חרס זה כבר דבר שכאילו אין לו משמעות. העלה חרס בידו, זה...
מעניין. אתה אומר, תמנת סרח מגלם איזה המשכיות. ואילו חרס, הוא גם פחות, אין פה את המימד של ההמשכיות, ואולי זה משהו שעומד בפני עצמו, אבל משהו שעומד בפני עצמו, אתה אומר, הוא לא כל כך חשוב, כי חרס, כאילו, יש בו איזה מימד. טוב, אני...
הרגשה בספר שופטים של המילה חרס, כמו שמפרחים הראשונים, שזה על הנס שהיה ליהושע, וצד כן מבטא את כל המהלך, כל הרעיון של הרב יביר פה, שזה איזשהו נס חד פעמי גדול, שראו אותו כל העולם, והכל כאילו, והם נמצאים במזה שמה, והשמש עוצר את כל היום, ובסוף כאילו נגמר היום הזה, נגמר הנס, והשמש שוקעת, וזה כאילו, קברו את השמש, פה השמש כבר שוקעת, כאילו מראה את האפקט הזה של יהושע בתור משהו חד פעמי.
טוב, אני שומע, אני חייב להגיד של הפסוק הזה, בין התיאור של הקבורה כאן, לבין התיאור של הקבורה כאן, אני מרגיש שאני עצמי לא הסתכלתי על זה מספיק. אני שומע דברים מעניינים ואולי אפילו טובים. צריך עוד טיפה לחשוב על זה. אבל התמונה בכללותה, רואים אותה, היא בהירה? איך היא בהירה? בסדר, אז... אני חושב שאפשר להישאר עם זה. טוב, זה גם תמנת סרח, תמנת חרס, יש פה גם עוד בספר יהושע, המקום הוא אשר בהר אפרים, ופה תמנת חרס בהר אפרים. אז אחרי הכל, אשר בהר אפרים, זה, היא חשובה יותר, יש בה נוכחות, נכון? זאת אומרת, תמנת סרח, אשר, אני כאילו, אני מתאר אותה כאיזשהו מרחב שנמצא במרחב אחר בהר אפרים. ואילו בספר שופטים, תמנת חרס בהר אפרים היא בטלה, היא מקום בהר אפרים, היא לא מקום נוכח. בהיבט הזה, אז יש לה חשיבות גדולה יותר בספר יהושע מאשר בספר שופטים, נכון? כשאני מתאר, תמנת חרס בהר אפרים, או תמנת חרס אפילו, אם היינו קוראים אותו דבר, אשר בהר אפרים.
שגבול החלטו זה מסמל משהו שהוא מעל לכל הגבולות, מציין איזשהו טעם בממד היותר כללי שלו. ואז אומרים, בתמנת חרס, זה מקום כאילו עצמי, אשר בהר אפרים, ונמצא בהר אפרים. כאילו לא מדגישים את זה שזה נמצא באמת באפרים, בשבט, כאילו יהושע בתור אדם שבטי ושופטים. תמנת חרס בהר אפרים, הר אפרים זה כאילו, הוא נקבר בגבול של החלטו, אבל בהר אפרים, בתוך השבט.
טוב, אני שומע מאוד. שומע, בואו נשאיר את זה. ברשותכם, אפשר עוד ככה להמשיך ולשוחח עם הדברים האלה ונסות להבין אותם. טוב, אז אנחנו ממשיכים הלאה. הדברים שנראה אותם היום זה הפסוקים הבאים, בואו נפתח. פסוק י' א', ויעשו בני ישראל את הרע, טוב, הפסוק האחרון, פסוק יהוד הוא מתבקש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, היה קום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. שימו לב, פה הפסוק הזה הוא מעניין. יש בו איזו הקבלה מסוימת לפסוק האחרון בספר יהושע, והוא כאילו אומר, שם היה כתוב, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים, אשר ידעו. והפסוק הזה, הוא חוזר למילה ידעו פה, אבל הוא אומר אותה על דרך השלילה, כאילו. זאת אומרת, כשדיברנו על עבודת השם, אז אמרנו, אשר ראו. אבל כשמדברים על הנתק, אומרים, אשר לא ידעו את השם. עכשיו, כשאומרים, אלה לא ידעו את השם, מה אני מבין? שהקודמים כן ידעו. רגע, אז למה לא כתבת לי שהם ידעו? אז זה גם צורה של לכתוב את זה על דרך השלילה, ולא לכתוב על דרך החיוב. ובצורה כזאת אני ממעט מהמשקל. כאילו בפרספקטיבה, וזה מה שאני אומר כל הזמן, בפרספקטיבה של ספר שופטים, הדברים שבספר יהושע נראים גדולים, פתאום נראים כבר פחות גדולים. יכולים להבין דבר כזה? שבדור מסוים אתה רואה משהו גבוה, אתה מתפעל, אתה עובר הדור, מסתכלים אחורה, פתאום רואה, הדבר שהתפעלת ממנו, תראה לאן הוא הלך, והוא כבר, הוא לא בזהרו ולא במקום ההוא שלו, והוא איבד את מקומו, ואז אומרים, קם דור אשר לא ידע, כאילו, מה? כמו לא ידע את יוסף, פה אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל, זה ממש אשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה לישראל בספר יהושע. אז אם כן, יש פה יחס ליהושע, אבל על דרך השלילה, ויש פה, אני חושב, זה מאוד מרתק. שמים לב? וזה מאיר על כך שבעצם פסוק ז' ופסוק י', שניהם, הייתי אומר, כמו פיצול של התיאור בספר יהושע. פסוק האחרון של ספר יהושע, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל הזקנים, בספר שופטים הוא מתפצל לשניים. החלק הראשון מתאר את הפוזיטיב, אבל הוא מראה אותו במובן החסר, והחלק השני אומר, וההמשך, לא ידעו את כל המעשה, ומתאר את הנגטיב. טוב.
זה גם
מפסוק
זין
משהו
שלא ידעו. אם אנחנו מגלים שידיעה זה דבר שאנחנו חיים את הידיעה הזאת, ידיעה זה
לא, אבל... כן, אבל אני מאיר, פה כתוב את החיוב אשר ראו, אתה אומר אשר לא ידעו, זה נכון, אבל בתיאור, אבל אני אומר, ההדגשה היא חיובית. בפסוק י' כתוב שמה? שהדור הבא לא ידעו את המעשה. עכשיו, אני מבין מה? רגע, ומי כן ידע את המעשה? דור שלפני, אבל לפני רגע אמרת שהוא לא ידע, הוא רק ראה. זה בדיוק המקום של הקריאה הזאת, שהוא הולך פה למקומות יותר מורכבים. זה לא שחור ולבן. זה צורה של העצמה, זה צורות מורכבות יותר של קריאה. זה לא, אתה לא יכול לעשות פה מתמטיקה. מתמטיקה אתה טיפול, כל הזמן, כי זה לא מתמטיקה. לא שאין פה מתמטיקה גם בהיגיון ולוגיקה ומחויבות, אבל זה לא שחור ולבן. ולכן אני אומר, אחרי הכל, כשכתוב, אשר ראו את מעשה השם, זה קרוב, בספר יהושע, התיאור הזה כתוב ידיע, אומרים לא כבר, זה לא אותו דבר. טוב, ואחרי זה אני אומר, והדור הבא לא ידע. רגע, גם הדור הקודם כן ידע. לא אמרתי לך שהוא כן ידע, ולא אמרתי לך שהוא לא ידע. אמרתי לך רעה, שמתי את זה במיקוד אחר. אתה מבין? וברור לגמרי שהדור הבא לא ידע. מישהו יגיד שהקודם ידע, יגיד, אני לא אמרתי. יש פה הליכה למקומות מורכבים.
מה זה לא ידע את השם? איך זה, מה אפשר במילים הביטוי הזה? לא ידע את השם וגם את המעשה אשר עשה ישראל. זה כאילו, ברור שלא הכוונה שהם לא יודעים מה קרה, כל המלאכים, פתאום.
ברחו מידע. זה אפשר, פשוט הם לא רצו כל כך
אדם. הם חושבים מזה, לא זוי. אז לא כותבים אשר לידע, טוב, אשר לא עבד את השם.
לא, זה באמת מעניין. הידע, אני חושב שיש פה הערה מאוד מעניינת, תשימו לב. בספר יהושע, כל הימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ידעו את כל מעשי השם. המילה ידיעה היא ידיעה של מעשה. נכון? עכשיו בספר שופטים, עכשיו זה הערה מצוינת, לא כתוב אשר לא ידעו את מעשה השם. אשר לא ידעו את השם. והדבר הזה אני חושב שהוא, עכשיו אני שם לב, הוא מרתק. הוא כאילו מזמין, הוא כאילו אומר, ביחס לקודמים לא כתוב שהם ידעו את השם. אבל הדור הזה רוצה לדעת את השם, והוא לא יודע. התעורר פה משהו שקשור לכל המעבר של ספר שופטים. של איזשהו מפגש חי, מפגש מחובר יותר של החיים. ואז אשר לא ידעו את השם, ובעצם... זה אומר, יש ציפייה ואין מימוש. אז כשיש ציפייה ואין מימוש, וגם את המעשה אשר עשה לישראל, אבל זה לא הנושא כרגע. ואז אנחנו רואים עוד יותר צורה מעניינת, ואני חושב משהו שכל הזמן אנחנו רואים אותו, שבספר שופטים מגיעים לעומקים אנושיים שלא היו באים לפני כן. והמילה ידיעה היא יוצאת לאוויר העולם כציפייה פה, שלא התממשה. וגם את המעשה אשר עשה לישראל, זה כבר לא ידיעה, אלא, אני אומר, אין פה ידיעה שהיא ציפייה, ואפילו את מה שהיה בספר שופטים כבר אין, אז הם עומדים חסרי קול, וכל אחד נולד סביב הכנעני שיושב מצד ימין, והחיבי והיבוסי בצד שמאל ומאחור, והוא נקלע למציאות חיים שכבר אין את ההוד, ואין את המקום הגדול הזה. מה? מה זה?
למה? הייתי אומר כאילו אפור בדיוק, שידיעה של המעשה אשר עושה השם לישראל, זה יותר חיבור עם הקדוש ברוך הוא מאשר ידיעה של השם עצמו.
מה פתאום? מעשה? זאת אומרת, לדעת את השם,
זה... הגיע רק עם המעשים, התופעות.
מה פתאום? מה פתאום? חס ושלום. כשאתה מתפלל, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כשאתה יודע... מה זה? זה רק עם המעשים? מה אנחנו...
שם עצמת על יד, פשוט. בשעת ההבנה שלך, אתה מבין שאתה נוגע בגילוי.
לת מחשבה תפיסה בה, אבל ראות הדליבה תפיסה בה. וראות הדליבה זה הלב, זה העיקר.
גם הלב לא רואה כלום, הוא רק רואה מה שהשם עושה מולך, מה שאתה מגלה מהשם. ודאי שאתה לא רואה כלום על השם.
באבון גלותנו. באבון גלותנו הארוכה. הגענו למקום שאתה מתאר אותו. אבל כשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יחזיר שירינתו לציון, כמו שהיה בתקופה שבה השכינה הייתה נוכחת, אז בשיא, משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, והנביאים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים את דבריו, הקדוש ברוך הוא אומר.
משה לא ראה את השם עצמו.
לא ראה, אבל היה משהו הרבה יותר מידיעה. הרבה יותר מראייה.
הוא לא ידע את השם עצמו. אין כזה מושג.
מה זאת אומרת, לדעת את השם זה לא ביטוי שמופיע הרבה פעמים?
צריך...
מה זה לדעת את השם? מה, עושים איתו? עושים איתו הוויה... מה זה סותר?
יש להגיד שהדעת שלך לפרוש את האינסוף, אפילו יהיה משה רבנו, זה לא משנה בכלל.
האדם הוא מהאינסוף. האדם הוא מהאינסוף.
כשהאדם
לא נמצא באינסוף, הוא לא יכול לתפוס את האינסוף. כשאדם נחשף לאינסוף שבו, הוא יכול לקלוט את האינסוף. וכשאומרים שראות הדלי בתפיס הבי, זה אומר שהרצון, שהוא המקום הפנימי יותר מהתבניות, המקום הפנימי ביותר, הוא מגלם את ההוויה הראשונית של האדם. שם יש יכולת לאדם להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כי ייפגש עם איש, איש עם, עם, יותר עמוק מאיש עם רעהו. ודאי? מה זה...
רק עם גילויים של השם, את השם עצמו, את השם, אין כזה דבר.
איך אנחנו...
אין כזה דבר שאדם יכול איכשהו לקבל, לראות אותו. זה השם עצמו, זה משהו שאין שום חוש, או שום דבר, או שום, לא רק חוש, שום השגה בו. הכל זה בגילויים שלו.
זה, כל מה שאתה אומר נכון בעולם השכל. שעולם השכל, כשאתה אוהב מישהו, אתה אוהב את אבא שלך ואבא שלך אוהב אותך, או שאתה אוהב חבר או שאיש אוהב אישה, יש ביניהם משהו עמוק פנימי, איזה מין קשר לבבות, איזה מין הבנה עמוקה פנימית, ולא רק הבנה, הרגשה, תחושה של מפגש עמוק. אגב, אני חושב שאנחנו בעוון גלותנו התרחקנו מכל המונחים האלה, ואז אנחנו לא נמצאים אפילו בין אדם לחברו ובין אדם לאשתו במקומות העמוקים האלה. אז כל העולם שלנו קצת זירה שנמצאת בחוץ, כמו שהיינו בגלות, היינו נזופים. ובגלות לא הייתה לנו שום יכולת להשיג בדבר אחר. רק דרך השכל של... כמו בן מלך שאבא שלו עזב את הארמון, ומשחזרים, פעם היה פה אבא. אבל כל מי שמסתכל במקרא, רואה מהמשפט הראשון ועד המשפט האחרון, שבונים מקדש, ועד אז הכל זה עבודה, שאנחנו משיגים, ואנחנו ואנחנו. עכשיו הענן מלא את הבית, ומאותו רגע, מישהו נמצא בבית, אז אנחנו נוכח בבית. ובאים, ויש משוב, ויש משוב, והמשוב הזה זה אומר שיש פה מפגש, ומפגש, אנחנו התרוקנו ממפגשים, אנחנו נפגשים עם שחלים, נבדלים, אנחנו נפגשים עם חלקיות, אנחנו נפגשים עם קו לקו, והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו, זהר שם, זהר כאן. אכן הייתה גזרה כזאת, כתובה בספר ישעיהו, הרבה הרבה פסוקים מתארים אותה שם באופן מפורש ועוד הרבה מקומות אחרים. שנעבור לעולם של חלקיות, ואז בעולם כזה גם ההגדרות הם יהיו כאלה, וגם האידיאולוגיות יהיו כאלה, וכל מי שחושב על משהו אחר, הוא יחשב לפורט גדר, שכן הוא נחש. אבל המקרא במקום אחר לגמרי, כל הזמן. השגה בדבר הקדוש ברוך הוא, והעמידה של האדם מול הקדוש ברוך הוא, היא בכל מקום. התהלך לפניי, התהלך לפניי, ויהיה תמים, בריתי ביני וביניך, מה זה ברית? מה זה, כאילו, מה זה הדברים האלה? מה זה יתהלך לפניי? אני יש לי פנים, ואתה לפניי, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, יתהלך לפניי, תהיה לפניי, ומה? ומתחולל משהו בינינו. כאילו, מתחולל משהו בינינו, והמשהו הזה, הוא לא חקירות, לא של חיים ולא של הקצות, זה משהו... במפגש חי עמוק שעומקי החיים הכי גדולים הם שותפים בו. זה לא אני חושב שכל המקרא וכל חזל גם היו מלאים מזה, ובאיזשהו שלב התרחקנו והתרחקנו והתרחקנו עד שיש לנו אידיאולוגיה של צו לצו, קו לקו.
בצורה פשוטה, אפילו בבני אדם, אדם כמה שהוא מכיר את אשתו וכמה שהוא אוהב אותו, הוא מרגיש שהיא מכירה את כולו עד לפרט הכי עמוק, היא עדיין לא מכירה אותו אפילו לא קצת.
אני לא דיברתי שהוא מכיר. בדיוק אתה הולך לשכל ולניתוחים ולהגדרות. אני מדבר מפגש. מפגש זה ראותה, זה רצון. והרצון זה...
את מה שהשם מגלה עליהם.
אה, גם במפגש...
ודאי שאני מגלה את מה שהקדוש ברוך הוא מגלה. גם הקדוש ברוך הוא עצמו... טוב, אנחנו נכנסים פה.
גם במפגש שלך עם עצמים, עם גופים בעולם, לא עם דברים במישור של הדומים, אתה רק נוגע ביחס שלהם אליך, ולא במהות עצמה של הדברים. אין לך מבחינת הכלים שלך, גם מבחינת כלי המפגש, לא עם כלי השכל, אתה לא יכול להיפגש עם דבר שהוא מעל הכלים שלך. וברור שהקדוש ברוך הוא מעל הכלים שלנו. אם אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא, כל מה שאיך יכולים לתפוס ולהיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אומרים הקדוש ברוך הוא, הוא בתוך המושגים של כלי המפגש שלנו, וזה הגשמה... הגשמה שהראשונים יוצאים נגד המפורש. כמעט כל העבודה של הרמב״ם זה יצאת נגד הדבר הזה.
מה בא להגיד שידיעת השם פה זה לא ידיעת השם ממש בכל הפרטים? זה הידיעה, לעצם זה, שזה כאילו, במידה מסוימת, זה כפירה קצת מהשם. כפירה בעצם המונח הזה שהקדוש ברוך הוא, כפירה בכל העבר שהיה להם. שהקדוש ברוך הוא בא, הוציא את המלך מצרים ונגלה עליהם. ידיעת השם זה לא מחייב שזה כל פרט ופרט. אני גם מבין את זה אחרת, זה פתח להמשך. שהם עובדים עבודה זרה. לא ידעו מה הכוונה, לא ידעו, לא רצו לדעת. לא רצו לדעת, איזה מקום הזה.
ידיעת השם ומעשה השם.
שנייה, רואים איזה עוד מקום, עוד מקום. פשוט האחרונות. והיה קורא לך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף. מסביר רש"י מה זה לא ידע את יוסף. כמובן לא רצה לדעת את יוסף. זה, ככה אני מבין פה. הם לא רצו, הם יכלו לדעת, הם לא רצו לדעת. הם פשוט עצמו את העיניים בכוונה, ולכן, ואז, וזה הדור האחר שקם. וזה גם הרוח האחרת שנכנסה. וההמשך הוא באמת שהם עובדים בעבודה הזרה.
טוב. אתה אומר, אני חושב שבשני המקומות המילה ידיעה היא פשוטה. אשר לא ידע את יוסף, הכוונה דור אחר ולא ידע, לא ידע. זה כמו, מה זה לדעת? זה מה שאני רוצה להבין, להסביר משהו. טוב, אבל פה העסק נכנס להרבה מקומות נוספים שאנחנו לא נוכחים בהם כרגע, וצריך לפתוח פה הרבה מושגים בתוך התיאור הזה, ואני רואה שכבר מהבהבים לי לקראת הסיום. אני רק אומר שכשמדברים על השכינה במקרא, לא יודע אם פעם דיברנו על זה פה, אבל זה נושא רחב בפני עצמו. הפתרון לדבר הזה נמצא בהבנה שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם לא בצינור אחד. ובכל ספר הוא מופיע בצינור אחר לגמרי. ויש שכינה שהיא מגלמת את האלוקות לא בכלים שלנו, כמו שהיא, לפני שהיא בעצם באה לעולם, ואז ודאי מה שאמרתם נכון לגמרי. ופה נמצא הרמב״ם, ובהקשר לסוג הזה של האלוקות, כמו הקדוש ברוך הוא בפרק א' בספר בראשית, הוא גבוה, 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 מעל גבוה, ואין לנו שום נקודת מגע ומחשבה איתו, כי אתה לא נפגש עם מישהו ברמה האישית, אתה נפגש עם מישהו שהוא ברא את האינסוף. ואין לך... שם ודאי זה נכון. אבל יש מקום נוסף. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, והייתה אלוקים גן מעדן, ויפל תרדמה, ויקח צלע. איך הוא לקח? מה ראו שם? לקח צלע, והביאה אל האדם. מה זה? מה זה והביאה? מי זה השכינה? מה זה השכינה פה? זה משהו אחר לגמרי. השכינה הזאת, עליה אני מדבר, והשכינה הזאת. עליה, אני, מה?
הרמב״ם בחלק הראשון של אמורים ורוחים, הוא מגיע בכל הפסוקים האלה.
בסדר, אני לא אומר עכשיו את עמדת הרמב״ם. אני כרגע עושה הבחנה חדה, כמו סכין, שנמצאת בין השכינה, שנמצאת בספר, בפרק א' בספר בראשית, שזה אלוקים, לבין י' כ' ו' כ' שמופיע בפרק ב', בצורה שבה הוא מופיע, שזה משהו אחר לגמרי. ובין השכינה שלימים תופיע בספר דברים, ובספר דברים היא תופיע, מעין המושג שחכמים יגידו אותו במקום אחר, זכו, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? אם תהיה אהבה, שמחה, אמון, שלום, שכינה תהיה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? מה זה השכינה? מה זה הדבר הזה? אני מדבר על השכינה ששורה. אני מדבר על... הקדוש ברוך הוא שבא ונוכח בעולם, ומחזיר שכינתו לציון, זה אומר שיש שכינה שגלתה והיא חוזרת. על המושג הזה אני מדבר. ולפי דעתי הרמב״ם לא דיבר עליו. זה הרמב״ם לא דיבר על המושג הזה.
זה גוף אבל, כאילו גוף.
זה לא גוף. זה הקדוש ברוך הוא נרקם בחיים. כמו שאתה, יש לך נשמה. ואני נפגש איתך. ויש נפש, רוח, נשמה. אבל אתה שייך לאינסוף. הנשמה היא שייכת למשהו שאין שום הגדרה שיכולה לתחום אותו. ואי אפשר לתחום אותה במקום ובזמן. יחד עם זה, יש איזה מקום שאני נפגש איתך. ואם אדם זוכה להסתכל גם על האדם באיזשהו מקום, ולהבין את ויפח באפיו נשמת חיים, אז הוא מבין שהוא עומד מול האינסוף. אפילו שהאינסוף הזה מופיע כרגע בתוך איזה מציאות. וגם העמידה מול הקדוש ברוך הוא, בצורה הזאת, כשהשכינה חוזרת לעולם, היא עמידה מול משהו שהוא שייך לאינסוף, והוא מעל האינסוף, אבל הוא גם מופיע פה, ויש לי איזה מקום שאני נפגש איתו. והחידוש הגדול שאנחנו מחדשים כל הזמן על חיבור וחיבור וחיבור לעולם, נמצא גם באותו מקום שהשכינה נמצאת, והשכינה הזאת איתה נפגשים. והשכינה הזאת, כשיעקב ויילן שם בלילה הוא, אתה תראה דברים שלא תאמין בזוהר. הזוהר אומר, ויילן שם בלילה הוא, כל ההלכות או כל ההגדרות איך איש בעל אישה, הוא לומד מהצורה שהייתה שם מפגש בין יעקב לבין השכינה. אתה אומר, גבלת מה כתוב שם בזוהר? לא מזמן ככה למדתי אותו עם איזה חבורה, אתה פשוט לא מאמין מה כתוב שם, איך ממש אותה תכונה, איך איש יודע אישה, איך יעקב ידע את השכינה, ממש לבקש רשות ובלילה, וכל הדברים רק מחליף את האישה בשכינה. מה זה גבלת? מהמקומות האלה התרחקנו כרחוק מאזרח ומערך, והם לא נמצאים ברמב״ם. אחד משהו, לא תמצא אותם ברמב״ם, תמצא אותם בזוהר, תמצא אותם בגמרא, תמצא אותם בפסוקים. הרמב״ם הלך לעולם של שכל, גם הנבואה ברמב״ם משכל, גם התפילה היא שכל, נבדל. הרמב״ם, על המימד הזה, הוא לא דיבר, וזה מימד חי, שאני חושב, אני לפחות, כשאני מכוון כל יום בתפילה, כן, מחזיר שכינתו לציון, אני חושב על משהו חי, לא על משהו תלוש מהחיים, משהו שמחובר, אלא מה, נכון, דווקא בגלל המקום הזה, לכן עבדי עבודה זרה, כי זה מקום, איך אתה עובד מול משהו, אתה נפגש איתו ואתה מבין שהוא אינסוף. זה מקום מורכב, בלי מורכבות של כל ההגדרות הכי מורכבות של החיים, אתה נופל ומתרסק. וברגע שהאושר הרוחני הזה עזב את עם ישראל, אז נתפסו או לפה, או לפה, או לפה, או לפה.